אז בוקר טוב. הגענו לישורת הזאת של היום האחרון של הריטריט, עם כל האנרגיה שצברנו, שנצברה דרכנו, עם הלימוד, עם התרגול, עם הבודה דרמה סנגה. וננהל פה סטיבן ואני מין דואט ג'אז כזה שאנחנו לפעמים עושים, על אחד הנושאים אולי הכי משמעותיים לנו בזמן הזה. די מהר בזמן של כשהבודהיזם התחיל להתפתח, הוא התפצל למה שנקרא הינייאנה, מה שנקרא מהייאנה. אני לא אכנס לזה ממש לעומק, אבל מנזרי היער, תאילנד, דרום מזרח אסיה, בדרך כלל יושבים עם הלימוד של התרוואדה, תורת הזקנים. זה גם משהו פטריארכלי, זה גם משהו עתיק. והם בעצם לוקחים מהסוטרות, מהדרשות המוקדמות של הבודה, את הלימוד, את התרגול, וכמובן גם מהפרשנויות על הדרשות, זה לא רק מהדרשות, זה גם טקסטים שנכתבו אחר כך, ויסודי מאגה וכל מיני כאלה. הרבה מאות שנים אחר כך התפתח מה שנקרא הבודהיזם המהייאני, לא רק בטיבט, אלא בעוד בעוד מקומות. וההבדל העיקרי, מאוד מעניין, ההתפתחות הזאת, מכל מיני דרך כל מיני פריזמות, אבל אפשר להגיד שההבדל העיקרי נעוץ בנקודת הייחוס. אז אם התרוואדה לקחה כנקודת ייחוס את השחרור הפרטי של האדם, אני עכשיו מתרגלת, לומדת, עושה כל מיני דברים, הולכת בדרך כפולת השמונה וכו', ובסופו של דבר, בסופה של הדרך, זה מבט מאוד ליניארי, אבל לעכשיו זה בסדר, בסופה של הדרך, הנה, יש איזושהי הבטחה כזאת שהאני הזה ישתנה, יעבור טרנספורמציה, יתעורר, ישתחרר. נכון? יש לנו את הסיפור של הבודה, אנחנו לא בדיוק שואלים על זה שאלות.
זה הבטחה?
שאלה מעניינת. השתמשתי במילה הבטחה. הייתי אומרת, יש משפט כזה שאומר, בדיוק, הערה היא כמו תאונה, אבל אם אתה על הדרך, זה הופך אותך מועד לתאונות.
גם מועד לפחות סבל, שזה מטרה.
בדיוק, בדיוק. אז המטרה העיקרית היא
פחות סבל?
לא. היא to be fully Buddha. לגמרי. ועל הדרך יש לנו הרבה פחות סבל. יופי, זה המצפן, אפשר להתייחס לזה ככה. אז זה הוויו הזה, והוויו הזה מאוד סביב הסלף, סביב האני, נכון? אני עושה, אני מתרגלת, אני משתחררת, או אני לא משתחררת, או אני סובל, או אני מבסוט, וכל זה. כמה מאות שנים אחר כך, התפתחה מהייאנה, עוד פעם אני עושה את זה בממש קיצורי דרך, אם זה מעניין אתכם, וזה מאוד מעניין, כדאי ללמוד את זה יותר ולהיכנס לעומק, ששם ההבדל העיקרי, יש כמה הבדלים, גם בתפיסת הריקות וגם ככה, וגם בפרקטיקות עצמן יש הרבה הבדלים, אבל ההבדל העיקרי, ויש כמובן הרבה יותר דמיון מהבדלים, כי עדיין זה הטיצ'ינג של הבודה, אבל ההבדל העיקרי מדבר על נקודת הפוקוס. במקום my liberation, שאם נסתכל על זה רגע, זה די משעשע, אין חיה כזאת. המדיטציה והדרמה, אמרתי את זה, נכון? אתמול, זה לא פרויקט של הסלף. במקום my liberation, יש את ה-others, יש את האחרים. וזה נלקח לרמה של לקחת נדר, ממש לקחת שבועה, זה נקרא שבועת הבודיסטווה, שאנחנו מתחייבים, זה חתיכת נדר רציני, מי שלוקח אותו, זה לא ככה כלאחר יד, אוקיי, לקחנו, שרנו את ה... בודהם סרנם גצ'אמי, I go to the Buddha for refuge. דמם סרנם גצ'אמי, I go to the Dharma for refuge. סנגם סרנם גצ'אמי, I go to the Sangha for refuge. הנדר של הבודיסטווה, אנחנו מתחייבות, אנחנו מתחייבים שעד שלא כל היצורים החיים ישתחררו לחלוטין, אני לא אשתחרר. וואו. בואו נעצור רגע. חתיכת מצפן, כן? חתיכת view. כן? וזה מעניין לראות איך כל view מייצר או יוצר בתוכנו אקלים אחר. בתוכנו וגם סביבנו. אז אם תראו נגיד נזירים ונזירות בודהיסטיים, טיבטים בודהיסטיים, תדעו שחלק מהכללים של הנזורה שלהם, חלק מהנדרים שהם לוקחים על עצמם, עולמות טיבטיים, זה את ההתחייבות הזאת. עכשיו, היא כמובן התחייבות שהיא, איך אפשר בכלל, איך אפשר להתחייב לדבר שאין לנו מושג לגביו? כמה יצורים יש? כמה זמן זה ייקח? אבל זה ממצב אותנו מחוץ לסלף הקטן, וזה בעיניי אחד היתרונות הגדולים שלו. בעומק של הדברים אני רוצה להגיד, אין באמת הבדל בין ההיניאנה והמהיאנה. המהיאנה קוראים לה תרוואדה ההיניאנה, המרכבה הקטנה. כי הם הביאו שלכם קטן, עוד לא התפתחתי מספיק. אתם רק, you care only about yourself, כאילו. אבל אין חיה כזאת, כי אתם שמים לב כבר, ברגע שאנחנו הולכים מספיק צעדים בדרך, משהו קורה ללב תודעה שלנו. באופן טבעי, משהו שקורה לנו טוב, אנחנו רוצות ורוצים לחלוק אותו. אבל ה-view, זה מעניין, ה-view המעייני, לא באופן גורף, אבל יש מין תמונה כזאת שהם מסתכלים על ה... שמעתי את זה כמה פעמים, על המתרגלים... על הארהנטים, על אלה שהגיעו לשחרור של התודעה, אבל לא פולי בודה, יש כל מיני רמות של שחרורים, לא משנה. הם מסתכלים עליהם כמו התמונה היא של איזה מישהו שיושב חמור סבר לבדו במערה, והגיע לשחרור עצמי פנימי, ואין לו שום רצון או חשק לזוז, אז הציפורניים שלו גדלות סביב עצמו, והשיער שלו, מוצאים אותם ככה חנותים בתוך עצמם, סוג של, כן, זה הוויו. מול הוויו האחר, המעייני, שאומר, מכירים את, למשל, אבלוקיטשברה, כן? הבודיסטווה of compassion, שהתחיל בכלל כזכר או כגבר, ועבר לקוואן יין, דרך סין, עבר להיות, נכון, ראינו אותו ביפן, עוד פעם, עבר דרך אנדרוגינוס, ועכשיו נגיד הוא, אפשר להגיד, סוג של נשי, כן? For what it's worth, זה מעניין, הג'נדר מיקס הזה. אבל הוויו שם הוא לגמרי, אני פה בשביל העולם, יש אלף עיניים, ואלף אוזניים, ואלף ידיים, כדי לחבק, כדי להקשיב, לבכי של כל היצורים, כדי לראות את הסבל של כולם, כדי כן, ללכת אל ריפוי הסבל של כולם. וההבנה היא בעצם שהשחרור שלנו הוא לא דבר אישי. עכשיו, תיך נתן, כמובן שיושב, הוא נזיר זן, הזן כולו יושב על המהיאנה, אמר את זה באופן הכי מתוק וילדי שלו. Happiness is not a private matter. Happiness זה לא עניין פרטי, private. It's not, בא לי להגיד, it's not privatized. אי אפשר לעשות לזה לא קולוניאליזם ולא קפיטליזם. זה משהו שברגע שאנחנו חווים אותו, אנחנו חווים כל הזמן רגעי שחרור וחופש ו-well-being, כל הזמן, הם פשוט הרבה פעמים, הרבה מהזמן מתחת לרדאר שלנו, כי הם לא דרמטיים והם כאילו לא מונסודיום גלוטומט והם לא כזה, משהו לתקן כי משהו שבור, אלא, אוקיי, זה כזה פשוט וקטן. וכשאנחנו, וואו, הדבר הראשון שקורה לרובנו זה הרצון לחלוק את זה עם מישהו אחר. נכון? אנחנו רואים את זה כשאנחנו יושבים מול שקיעה יפה. נכון? כשאנחנו הולכים לראות את השקיעה פה בעין דור שעכשיו אסור במלחמה. נכון? אני לא אמרתי כלום. היא לא שוקעת במלחמה. במלחמה היא לא שוקעת. תכלס בו, אנחנו יודעים שהשמש לא שוקעת, לא רק במלחמה. גם בשלום היא לא שוקעת, זה אנחנו שוקעים. והאינדיג'נס אומרים, השמש לא שוקעת, היא פשוט זורחת עכשיו במקום אחר. בדיוק. אז אפרופו המצפן הפנימי, כן, שדיברתי עליו אתמול, זה ממש changing point of view, זה כל הסיפור של כל הלימוד והתרגול הרוחני, זה כבר, אני לא זוכרת למי סיפרתי את ה... סיפרתי את הבדיחה הזאת על, בדיחה ממש אמיתית, על אמריקאי, נו, אוהבים לצחוק על אמריקאי, אמריקאי וסקימוסי, נמצאים שם באזור של הסקימוסי והולכים לאיבוד, הולכים בשלג ובסופה ולא מוצאים את הדרך ולא... ואמריקאי מתייאש והוא אומר לחבר שלו האסקימוסים, אנחנו לא מוצאים את הדרך, we are lost, אנחנו עבודים, לא מוצאים את הדרך, we are lost. אז האסקימוסי אומר לו, we are not lost, איגלו lost. אפרופו. אז, אוקיי, אז יכול להיות שמתוך הוויו, מתוך הוויו שאומר, we are not lost, we are not lost, ואפשר לראות איך, למרות שנדמה לי שזה פרויקט של הסלף, ו-what about me, what about me, ואני רק אתקן עוד את הדבר הקטן ורק... יעשה עוד אנליזה ורק יפטר מאוד איזה habit pattern מציק ורק ילמוד, אלמד להיות עוד יותר טוב עם הנשימה שלי, 500 נשימות, מה זה היה? אוקיי? אוקיי, אז מה? ואז מה? אני רוצה להגיד כאן ולהציע שכשאנחנו פוסעים מתוך המרחב הקטן אל המרחב הגדול, אנחנו יכולים לעשות את זה בכל מיני דרכים, והרבה פעמים הרגע אחרי רגע תשומת לב לנשימה, למשל, מחבר אותנו לעולם, מחבר אותנו לסנגה, החיבוריות בינינו נהיית הרבה יותר ברורה. וזה ברור, למשל, כשאנחנו יושבים כאן יחד בחדר הזה, 30 אנשים, כן, חתיכת פריבילגיה, כן, איך שהתחלנו את הסשן היום, סטיבן ואני אמרנו, בוא נעשה עוד אחד כזה, לא רק פעם בשנה, זה כזה חשוב, זה כזה טוב. אז עכשיו אנחנו בדובדבן שבקצפת. זה ברור שאנחנו לא לבד, זה ברור שאנחנו נושמים מתוך האוויר הקולקטיבי ואליו הנשיפה חוזרת. זה ברור שמעבר לפרודות ה... CO2 והחמצן שהיו קודם בריאות של מישהו אחר ועכשיו הם אצלנו ואז הם חוזרות לריאות של מישהו אחר שאנחנו עשויים מאבק של כוכבים וזה ממש לא כזה שונה, ה-DNA שלנו לא מאוד שונה מכל מיני צורים אחרים שחיים, מה שמחבר בינינו כל כך הרבה יותר גדול ממה שמפריד, והתפיסה של ההפרדה והנפרדות שמובילה לבדידות ולבידוד ולפירוד וכל כך מחיבה, היא יושבת מלכתחילה על wrong view, ומזינה את ה-wrong view. וכשאנחנו מסכימים לפסוע אל תוך העולם, עם כל מה שיש בנו, עם כל מה שאנחנו, עם כל מי שאנחנו, אנחנו כאילו עושים את זה בשביל מישהו אחר, אבל אין מישהו אחר. זה בשביל עצמנו ובשביל העולם, זה אותו דבר. יש תרגול טיבטי מאוד מגניב, עתיק, שאני מתה עליו, שנקרא Exchanging Self with Others. Exchanging self with others, להחליף את עצמנו במישהו אחר. אני לא זוכרת שמי זה, של שנטי דבה, של תומר, אתה בטח תזכור. צ'רלס לימד את זה פה פעם, ולא חשוב, זה תרגול שאומר, שים את עצמך רגע בנעליים של האחר, אבל לגמרי. ואז כל השמחות של מישהו אחר הופכות להיות השמחות שלנו, וגם הכאב של מישהו אחר הופך להיות הכאב שלנו. ואולי הדבר הראשון שנרגיש זה, וואו, it's too much, what about me, what about me, אבל זה רק הוויו המקביל והמוגבל שאומר too much. Anyway, אנחנו שייכים לעולם. Anyway, אנחנו מחוברים כל הזמן. Anyway, דברים משפיעים עלינו. כל הזמן. We might as well ניתן לעצמנו להתמוסס כמו קוביית סוכר בקוס תה. Anyway, זה קורה. כזה, ניתן לעצמנו להיות הנחל שמתאחד עם הים, והפחד שלנו שנאבד את הזהות שלנו, כבר דיברנו עליו כמה וכמה פעמים בכמה וכמה אספקטים, הוא נורא נורא מצחיק. יש שיר של טט קרמי שאומר, קשה לשתי קונחיות לשוחח שיחה של ממש. כל אחת מתה אוזן לים שלה. אבל רק סוחר העתיקות או שולי הפנינים יודעים לקבוע בוודאות אותו ים. אותו ים. הלימוד והתרגול לוקחים אותנו אל החופש, בוודאי לא רק הפרטי והאישי, אין חיה כזאת. וזה טוב לדעת את זה ולשים את המצפן שלנו, כמו, כן, כמו המגדלור הזה או כמו הירח. בביג ויו שאומר, אני פה יחד עם כולם. אני משרתת את עצמי, אני משרתת את כולם. לפני שנים שהייתי במנזר זן בהודו, יש חיה כזאת, הקימו אותו גם חבר'ה גרמנים, אז זה היה ממש כזה מנזר זן גרמני בהודו, קודי כנל, מי שמכיר. וכל בוקר הצ'נט היה כזה. Although the many beings are numberless, I vow to save them all. ככה זה מתחיל, כן, הצ'נט של הבודיסטווה ואו. תכף אני אקרא את כולו. אבל התפיסה, ה-view, שכל הסיפור זה changing point of view, מתרחב, מתרחב, מתרחב. וזה משהו שיכול לשלוף אותנו מהדיכאון, מהחרדה, מתחושת הניכור, מתחושת האין עוני, מתחושת האין מוצא, שכל אלה נולדות ונשארות בגדר ה-small self. אנחנו לא מה שאנחנו חושבים שאנחנו. אתם יודעים את זה? אנחנו לא מי שאנחנו חושבים שאנחנו. אנחנו לא האדם המוגבל שעובר בין הלידה והמוות ובתווך מנסה למקסם את העונג ולהימנע מהכאב. אולי זה גם שם, אבל זה ממש לא רק שם. ממש ממש לא רק שם. אחד מקיצורי הדרך הכי חכמים שיש, זה להסכים להתמוסס. ממילא נתמוסס. ממילא נגיע לים הגדול. We might as well. בסוף החיים של אנשים, נשאו מין ככה שאלונים כאלה ושאלו את האנשים, על מה אתם מצטערים? על מה אתם מצטערים? אף אחד בשאלונים האלה לא אמר, אני מצטער שלא צברתי יותר כסף. אני מצטער שלא ביליתי יותר זמן במשרד. אני מצטער שלא פיתחתי עוד יותר את whatever, את השרירים שלי, או קניתי עוד. כן, הבנתם את הכיוון. אבל השאלות החשיבות, החשובות שהיו לאנשים, כן, שהיו משמעותיות לאנשים, זה האם אהבתי? האם אהבתי כמו שיכולתי לאהוב? האם נתתי כמו שיכולתי לתת? ואתם יודעים, כשאנחנו במסתורין הזה של המעברים, אי אפשר לשאול את זה את התינוקת הקטנה שנולדת, היא לגמרי פתוחה למרחב, אין לה שום הפרדה ואין לה גם שפה. אבל לקראת סוף החיים שלה, אחרי שהגוף שלה השתנה לגוף של מעיניו לצימוק, משהו אחר, יותר עם פסים וצבעים ו... קטן וככה, היא יכולה להגיד, Did I love enough? Did I love well? אתי הילסום כתבה ביומן שלה, אני מרגישה כאילו פיסת חיים יקרה מפז ניתנה לי למשמרת, על כל האחריות הנובעת מכך. אני מרגישה שחובתי לשמור על אהבת החיים שבי, ולהשתדל שתעבור בשלום את הזמנים האלה. ותגיע בשלמותה לזמנים הטובים יותר. זה עיקר העיקרים. ויש רגעים שנדמה שאני עומדת להיכנע ולוותר, אבל תחושת האחריות שבי מזכירה לי שוב ושוב, שתפקידי לשמור על החיים שבי. אז תראו את הריקוד היפהפה הזה בין האישי והקולקטיבי, שהוא כאילו מין טנגו, אבל הוא ריקוד של אחד, של אחדות. אנחנו בשביל עצמנו, אנחנו בשביל העולם, אנחנו בשביל העולם, אנחנו בשביל עצמנו, ומידת האחריות, היכולת שלנו לראות את האחר שיש במילה הזאת אחריות, הרגישות, הresponsiveness שיש במילה אחריות, לזוז ולנוע מריאקטיביות לרספונסיביות, לרגישות הזאת שמתפתחת בנו. פמה צ'ודרון מדברת על הבודיצ'יטה, על הלב הזה שמתפתח בנו לטובת כל היצורים החיים, האיכות הזאת שמתרגלים בבודיזם הטיבטי. נאמר, היא כותבת, שבתקופות קשות זוהי רק הבודיצ'יטה שמרפאת. כשההשראה מסתירה פניה, כשאנחנו מוכנים כבר לוותר, זה הזמן שבו אפשר למצוא מרפא ברכות של הכאב עצמו. זה הזמן לגעת בלב האמיתי של בודיצ'יטה, בעיצומה של הבדידות, בעיצומו של הפחד, בלב ההרגשה של היות לא מובן ודחוי, נמצא דופק הלב של כל היצורים, לב העצבות האמיתי. אז אנחנו מתוך ההסכמה האמיצה להיות עם סיפור החיים שלנו כמו שהוא, עם פחות הזדהות אבל עם יותר התקרבות, עם להרגיש את לב העצב הזה. המורה שלה, צ'וגים טרומפה, דיבר על לב העצב של הלוחם, שאפילו אם יטוש ינחת עליו, הוא אומר, אתה תתרגש מזה. כזה. מתוך הפנימה, פנימה, פנימה שלנו, המבט שלנו נפתח לכולם. ואם הוא לא נפתח לכולם, משהו בתרגול שלנו צריך לסדר אותו אחרת. משהו לא עובד טוב בתרגול. אם הלב שלנו סגור, בוא ניתן לזה קצת זמן, אבל בוא נראה מה אפשר לעשות, מה מונע מהלב להתחבר ולתת? מה מונע מהלב לראות את האחר לא כזר, אלא כאח או אחות, או בן או בת? מדר תרזה אמרה, הבעיה עם העולם זה שאנחנו מסרטטים את גבולות המשפחה שלנו קרוב מדי. זה מופיע בכל מיני תרבויות ותורות ומסורות. אנחנו יודעים את הדבר הזה. אני, ואז המשפחה שלי, ואז, אבל מה אם כולנו במשפחה אחת גדולה, ואפילו לא רק משפחת האדם? המשורר היפני איסה, כתב את ה-one-liners האלה. תחת פריחת עץ הדובדבן, אין דבר כזה, אדם זר. אז המשפטים האלה של ההשראה מחזירים אותנו למה שהלב יודע לעשות. האוטומציה של הלב זה כן לראות אחר וזר, כן לראות גבולות והגבלות, כן, what about me, משהו כזה במנגנון ההישרדות, שבמנגנון ההישרדות, אגב, אתם יודעים, כל הסיפור הזה, לא אכפת האושר שלכם. מנגנון ההישרדות שלכם יש לו רק בקשה אחת, שתשרדו. ה-well-being שלכם, ההתפתחות שלכם, שום דבר מזה לא מעניין אותו. זה לא אמור לעניין אותו. הוא אמור להיות אחראי על ההישרדות. אבל זאת דרך מאוד מוגבלת לחיות, להעביר את החיים שלנו ככה. חשוב לשרוד, בסדר. הנה, גם אתי אומרת את זה בעצמה. וזה ממש לא כל הסיפור. שוב ושוב לאורך ההיסטוריה, הראו לנו דורות של נשים וגברים שאפשר לתפוס את עצמנו ואת אחרים אחרת. ויש לנו שליחות שם. יש לנו אחריות שם. תכף סטיבן יגיד על זה עוד יותר. אבל אני אולי אספר סיפור קטן שהזכרתי אתמול את מלידומה סומת, המורה האפריקאי של פרנסיס וולר ואחרים, שאחד מהסיפורים שלו, שבכפר, בכפר שלו באפריקה, הייתה מישהי ש... ככה זה מסופר, אמא שלה חטפה, ג'ננה חטפה התקף זעם נוראי, אני לא יודעת מה עבר עליה, והיא שפכה עליה מים רותחים. שפכה עליה מים רותחים על הפנים. דבר קשה. הכפר כולו נעמד סביבה, סביב הילדה, במעגל, ואמרו לה, זה לא בגללך. זה לא בגללך. את נפלאה. את יפה. את נהדרת כמו שאת, זה לא בגללך, זה לא אשמתך. וכמו שהוא מספר, היא לא הפכה את האירוע הקשה נורא הזה, לדבר שיכול להגדיר את הזהות שלה, אלא היא גדלה להיות אישה שמחה וקורנת. אני מצלקת על הפנים, כן. אבל היה ברור שהפגיעה הפיזית לא הפכה לפגיעה נפשית. כל הכפר, כסנגה, היו עם הבודי צ'יטה, שיש לה בודי סטווה, לאנשים ששמים את טובתם של האחרים לפני. ויש את הכוח של הביחדנס שיודע לעשות את זה. אז אני רוצה רגע כן לקרוא את... נראה אם אני אמצא את זה, תפילת הבודיסטווה. תומר, אתה יודע להגיד אותה בעל פה? אז אני רוצה לעצור כאן, יש לי עוד משהו שנוצא לקרוא והוא די ארוך על השמבלה וורייר. Should I do it now or?
Yeah, just keep going.
Okay.
Yeah, why not?
Okay, טוב. אז I'll keep going. נקרא לכם סיפור. סיפור להתעוררות. זה סיפור של ג'ואנה מייסי, שהזכרנו אותה. יש מורה נפלאה, נפלאה. כבר ב-90 ומשהו, לדעתי. Yeah. Still going.
Wow. Still going strong.
Very strong. וזה סיפור שסיפרו לה. מורה טיבטי שלה סיפר לזה, אגדה טיבטית על לוחמי השמבלה. מגיעה עת שכל החיים על כדור הארץ עומדים בסכנה. כוחות ברברים עלו, ולמרות שהם מבזבזים את כל עושרם בהכנות להשמדה הדדית, יש להם מכנים משותפים רבים. כלי נשק בעלי יכולת השמדה בלתי נתפסת, וטכנולוגיות שמכלות את העולם. כעת, כשהעתיד של כל החיים תלוי על חוט דקיק, מופיעה ממלכת שמבלה. אינך יכול ללכת לשם, משום שאין זה מקום. הוא קיים רק בלבבות ובתודעות של לוחמי השמבלה. אולם אינך יכול לזהות לוחם שמבלה לפי מראהו, משום שאין להם כל תלבושת או סימן. אין שום תווית. אין גם כל בריקדות מהן ניתן לאיים על האויב, משום שללוחמי השמבלה אין ארץ משלהם. הם תמיד נעים בשטחים של הברברים עצמם. הגיעה תקופה שבה נדרש מלוחמי השמבלה אומץ עצום, אומץ גופני ומוסרי. משום שהם חייבים לחדור אל לב ליבה של הממלכה הברברית, למוקדי הכוח ולנטרל את הנשקים. כדי להסיר את כלי הנשק הללו בכל מובן של המילה, הם חייבים להיכנס למסדרונות הכוח, היכן שמתקבלות ההחלטות. לוחמי השמבלה יודעים שהם יכולים לעשות זאת משום שכלי הנשק הם מנו מאיה, תוצרי תודעה. חשוב מאוד לזכור זאת, ג'ואנה. כלי הנשק האלה נוצרו על ידי תודעה אנושית, משמע שישנה אפשרות גם לפרקם על ידי התודעה האנושית. לוחמי השמבלה יודעים שהסכנות שמאיימות על החיים, על כדור הארץ, לא מגיעות מרוחות מרושעות או מכוחות שמחוץ לכדור הארץ, הן עולות מתוך הבחירות ומערכות היחסים שלנו עצמנו. כך שכעת, לוחמי השמבלה חייבים להתאמן ולהתכונן. כיצד הם מתאמנים? שאלתי. הם מתאמנים בשימוש בשני כלי נשק. כלי הנשק הם חמלה ותובנה. שניהם חיוניים. אנו זקוקים לראשון, הוא אמר, מרים את ידו הימנית, משום שזה נותן לנו את הדלק. זה מניע אותנו לפעול בשם האחרים. אולם כשלעצמו זה עלול לשחוק אותנו. כך שהשני, תובנה אל התאבות הגומלין התלויה של כל הדברים, הכרחי. תובנה זו מאפשרת לנו לראות שהקרב אינו בין אנשים טובים לאנשים רעים, משום שהקו מפריד בין טוב לרע חוצה כל לב אנושי. אנחנו מבינים שאנחנו קשורים זה לזה כמו רשת, רקמה, ושכל פעולה שמקורה בכוונות טהורות משפיעה על הרקמה כולה, ומביאה לתוצאות שאיננו יכולים למדוד או אפילו לראות. אולם תובנה לבדה, הוא אמר, עלולה להיות קרירה מכדי לעורר אותנו להמשיך. אנחנו זקוקים גם לחום של החמלה, הפתיחות שלנו לכאבי העולם. שני כלי הנשק או האמצעים הללו נחוצים ללוחם, השמבלה. אז מדובר על... על החמלה מצד אחד, כלי נשק, חתיכת מילה, כן, החמלה, החמלה החכמה, כן, שרואה בגובה העיניים ומרככת את הלב, הוא אחד ההסברים לחמלה זה היכולת שלנו לרטוט עם האחר, אפרופו המערכות העצבים שלנו, שמישהו בכאב, שמישהו בצער, משהו בנו רוטט איתה או איתו. והשני זה התובנה על התאבות הגומלין. שהכל קשור בהכל, הכל תלוי בהכל. אנחנו מבינים שהדברים לא נולדו יש מאין. אנחנו מבינים שלדברים מסיבות ומסובבים, ואז תוצאות, וכל דבר הוא יכול להיות גם סיבה וגם תוצאה של משהו. זה לא ליניארי. כן? כשאנחנו מתחילים להסתכל על הדברים באופן הזה, כמו שסטיבן אתמול דיבר על המקל, נכון? ואז היד של שקשורה למקל, ואז הבן אדם שקשור ליד שקשורה למקל. איפה אנחנו מתחילים? את מי אנחנו מאשימים? זה לא אומר שהדבר הראשון שנעשה זה לעצור את מי שפוגע, בוודאי. אבל זה מאפשר לנו הרבה יותר אנרגיה פנויה במערכת כדי לעשות את זה. כי אנחנו לא...
זאת לא הוורסיה שאני מכיר שיש במנזרים, אבל יש לי את הוורסיה הזאת.
אוי, מעולה, תודה. כן, אז אנחנו לא, לא עושים כלום, כי אנחנו מבינים. תודה רבה. אז זה ככה על קצה המזלג, ואולי נפתח את זה אחר כך יותר, בסדר? בוני, אבל זה כן המקום שיכול לשלוף אותנו בבת אחת מה-small self. מה איתי, ומה אם רק המשפחה שלי, ומה אם רק העם שלי, ומה אם רק הארץ שלי, ומה אם רק הכדור שלי, כאלה. אז אני אקרא לנו את ההתכוונות של הנדר של הבודיסטווה, בסדר? לסיום, ותראו אם זה מדבר לכם, יש אותו גם בעברית, נורא יפה, בתי יש אותו בדרמה מעורבת חברתית, בעברית, אני אעשה גם למצוא את זה. Sentient beings are numberless. I vow to liberate them. Desires are inexhaustible. I vow to put an end to them. The Dharma are boundless. I vow to master them. The Buddha way is unsurpassable. I vow to become it. אז אנחנו מכוונים הכי רחוק שאפשר. הכי רחוק שאפשר. אומרים, עד שלא כל היצורים כולם יהיו חופשיים, אני לא מוותר. אני לא מתחפף מפה. אני לא חי לי בשקט בקלאב מד שלי, של התודעה. אני נשאר פה, נשארת פה, להטיב, להיטיב, להועיל, לעזור. שימו לב שזה לא הסינדרום של המושיע. אוקיי? הערה קטנה וחשובה. אנחנו לא פה להציל אף אחד. להושיע מישהו, להושיע את הקורבן. זה לא הסרט הזה בכלל. זה הבנה שכולנו מחוברים לגמרי. ואתה ואני בעומק זה same same. אנחנו חולקים את אותה משפחה. אז כמו שהטיבטים מאמינים שכל היצורים החיים היו פעם אמא שלנו, כשזה הגיע למערב זה נתקל ב- what a dreadful thought. לא בא כל כך טוב לאנשים, אבל אוקיי, אז הנה. אז אני יכולה לראות את האחר או את האחרת בעיניים של חמלה. אז בוא נמשיך עם סטיבן, ואני בינתיים אמצא אולי גם את הוורסיה בעברית. Feel free, darling, to continue. Thank you.
So I'd like to a little bit put it in the perspective of us here, and in a way also the purpose of what we've been doing here the last 3 days and why. And at the beginning I talked about the need to come out of a rather traditional place, which is the way the Buddha Dharma has arrived historically into the Western world. And it's arrived as from the monasteries of Burma through Jack and Christopher and Joseph and others, and even Stephen, the elders, shall we say. But it arrived very much as a vipassana leading discovery from the East that arrived in the West as a kind of technique. Beautiful, deep, transforming, yes. But there's something that is still needed. And one of the places that I mentioned at the beginning that I want to go into more now is that it tends to leave us a little bit with a spiritual technique and then the rest of life, which is balagan, crazy, wars, and how do the two fit together? How does being with my breathing and being quiet inside and having a beautiful retreat, and then I go out and struggle? It does come together, of course, by itself. But I think we're also coming into a very difficult period historically and experientially. For us and for our children, we're entering a period of great challenge. And the Dharma needs to change to fit that. And I'm in discussion with other teachers about that. We're actually consciously considering what Dharma is needed for the next 10 years, for the next generation. And it certainly has awareness as its lead. It has to be there, because without awareness we're lost. But embedded in ways of wise strategies for life, wise directions for life. And the word achrayut that Lila brought up in English is responsibility. So ability, yicholit, is a key. Ability to respond to what's needed in my life and in the life of others. So it's really about changing the way we look at Dharma as a place where we develop abilities, yicholot. And that's what we've been doing here. And actually this is why, in a way, this session right now is kind of directed towards action in life, because it really is in the heart of Dharma, but is often forgotten. So I very much appreciate your comment yesterday about the beauty, as here's an example, of the peace walks that we used to do for years. And it was like 20 years ago, but we did them for a long, many years. Palestinians and Israelis, Jews and Arabs, Datiyim and Chilonim, and the police with us, who were also saying, oh, this is a holiday for us. So the police were next to us, they had to be there. But they said, this is a holiday for us. You're so quiet, you're so peaceful, we can just walk next to you and we don't feel there's any, that there's no problem we have to deal with at all. What was special about the peace walks was that we were training ourselves, we were changing ourselves as we were changing the world. That the peace walks embodied the practice in life. How do they do that? Because we walked quietly. We walked with awareness. We walked with love. And that was the instruction. And metta and kindness to others who we met on the way. The old people, the young people, the dogs and the cats, the police and those against us and those shouting at us saying, go home, you know, small anime, whatever. And the ones for us, especially, you know, some old people actually crying and seeing us so peaceful together and demonstrating that peace is possible, showing it, not just shouting it and writing things, but showing this is what peace is like. Jews and Arabs walking quietly together through the streets of towns and Jerusalem, Tel Aviv and the countries and we were training ourselves as I say, we were working on ourselves and the essence of Shambhala Warrior is that the Shambhala Warrior is making change in themselves while they make change in the world. And the two are not different. And if we think about it like that, then the act of meditation is a political act. It has to be. Political in a bigger sense. It doesn't mean that all meditators are going to vote for the same party. You vote for who you want to vote for. But meditation as a political act is about we are developing insight, powers, ways of being in the world, which then naturally come out. We don't have to worry too much how we act in the world. There's a difference here in the Dharma. The Dharma says, develop the powers and trust that they will happen spontaneously in the world. The Dharma doesn't say, well, it does a bit. It says, you know, do it this way, not that way. There is quite a lot because it's a huge tradition. But there's a lot also of a sense that actions happen spontaneously from your inner world. How you are is how you will be. The way your eyes look at the world is the way you will be in the world. It happens by itself. You can't avoid it. Are you really measuring, controlling, you know, thinking carefully, what is the next word that has to come out of my mouth? You can't live like that. The words come out of your mouth from your inner world, from your mind, and then they'll come out to be true to the mind. As your mind is, so is the word. Soha kacha milim. As your mind is, soha, so the actions. They happen by themselves. So, meditation is developing powers and potentials. And we need to pay attention to that. And one place that we've paid attention to, I would say, which I want to raise now, is the place, the English word is a difficult one because it's misunderstood, equanimity. Equanimity, you can call it steadiness, you can call it izun, but it's basically the ability not to be knocked over all the time by circumstances that are difficult. It's our ability to stand where we are and not be knocked down. Not be knocked over. Or if we're knocked over, we come up. Like, what's that doll? Nahum Tukum Bidyuk. Yes, we have, because we've got a base. That's what we're developing. We're developing it. Even if we don't notice, we develop. It is happening. Because we're ready. We're not frightened of our own mind. We're ready to look at our own mind. If we can look at our own mind, that's already a big step to being ready for anything. If we look at our own mind, we can look at other people's minds. So equanimity actually is very important. It's in every single list of the Buddhist teachings. The Brahma Viharas, the four, you know, Karuna, compassion, Metta, Mudita, and Upekkha. It's the fourth of the Brahma Viharas. It's the seventh of the factors of awakening. It's there in all the teachings. Equanimity is a kind of a bottom line. It's what happens to us. So it's not too far. It happens. We sit quietly. We are ready to meet our own minds. And equanimity will happen. Bit by bit. It goes very high. But it also is just at the beginning. Equanimity, if I can sit for 45 minutes with all the mess inside, I've done it. I'm not the same person in a way. I'm ready I'm moved somewhere. I'm ready to hold life. So equanimity is a key. And there's been images that we've used in the practice, and you've experienced the images of the earth that is huge, the images of the big view. And clarity about what are the machsumim, what trips us up, what makes us fall down, hopelessness. No, it's all useless. It's all, we can't get rid of Netanyahu or whatever. It's no good. I can't do it. Or your comment. So exhausting to go on demonstrations. Afghanot. Don't seem to do anything. I give up, etc. We see those as being the opposite. We see those as being the machsumim. That needs the clarity. We need to listen to that inner voice as well, and give it compassion, and give it space. Yes, knowing those voices in us, they are there. They are humanness, and we allow them, even love them. That's our humanness coming up. But the key, and this is where it fits with the Bodhisattva vow. The Neda of the Bodhisattva. The key is we do nothing more than offer ourselves to life. Just life gave us our life, we give ourselves to life. We just give, we just offer. We offer our capacities, we build capacity and offer ourselves. And the Bodhisattva vow is interesting. I once talked about it with Ajahn Amaro, who's the head of the Theravada, a big monastery in England, but he's kind of a senior figure in the Theravada. And he said, if you understand the Bodhisattva vow deeply, it's exactly what Lila was saying. If there's no real person there, in other words, it's not a personal point of view, but the vow itself as language is a commitment. I will keep going and try and awaken everybody I will try. So that's an intention of a person. But inside, in its subtle place, it's no longer an intention. It happens by itself. And that's that place that Leela spoke about, of not being a person saying, I want to awaken others, but it happening by itself because we are others. And so we can't do anything else. From a place of anatta, of less selfing, it's impossible not to take the bodhisattva vow. It happens by itself, because if we're the world, we're not going to damage anything. It's obvious. If we notice that, the last retreat I was here, I can't remember exactly, but a woman was sharing that she was watching the struggle of two ants, Shnei Nemalim, that were really trying to pull something, and they were struggling and struggling, and she was in tears. She was crying, telling us this story, that she was there indoor, so close to the ants, and feeling their struggle. That's not a world of me and the world. It's the me and the world are one thing. If me and the world are one thing, and Leela said it, I'm just repeating again in English what she already said, just to make sure you get it. But if there's no two things, me and the world, and deeply there cannot be, never mind what we think, how much we think we're a person, at least until we get Alzheimer, and then we go back into forgetting that we're a person. But as much as we let go of that separation, we and the world join together again. And then the bodhisattva vow happens by itself, because we and the world are one. We can only be with the world, help it. There isn't anything else to do. Just like we eat, we breathe, it's helping ourselves. We don't think, I must breathe now as benefit to my body. We just breathe. So the bodhisattva vow becomes our nature, and that's its vow. A neder, in the deepest sense. We do the Shambhala warrior has the weapons of wisdom and compassion. The Shambhala warrior is you and me and all of us. There's not one person here who hasn't expressed in some way your wish for a better world, your wish for more peace and more well-being in this world. None of us here want more war and more conflict. So we have it already in our heart. It's not something that we need to find, but we do have an issue of how to work with it and how to be a Shambhala warrior. One place is very useful. When the Shambhala warrior, means you and me, get stuck and don't know quite what to do and how to choose and where to go and what, and the conflicts, and there's so many of them, and there's so many conflicts in the mind, such as conflict which is right here in front of us, which is, how do we protect our life if there's enemies that want to throw rockets on us? Do we throw rockets back, or do we find other ways, or are there other ways? You know, the issues. One power of the Shambhala warrior is all the time referring to the now. What's the now? What's happening now? How is this moment? And if you kind of live in the now and less in concepts, which are mostly learned from other people. Muskamot, what everybody's saying, going according to that. Wait a minute, check it out. What's happening now? What is it? What's the... Is there pain in this moment, in this thought? Or is it beneficial and helpful? So checking things out now. Opening doors. And kind of all the time, what is really happening? Asking good questions, the truth of things. What is really happening now? Looking through the illusions and the muskamot, like I said, and what's everyone saying, and really asking good questions. When I have people opposite me giving very strong views that are very different from the way I see things, there's no point in saying you're wrong. That's not a Shambhala warrior statement, because it's coming with me. But there is a lot of point in saying, let me ask some questions. Let me ask a bit further. Where, for example, is it going to lead us? What seeds are being sown right now? Where is the fruit of this, what's happening? I mean, I'm going to say a political statement, and you don't have to agree with me. It's just a view. But everybody's talking about security, protecting our home in Israel. I would ask, is this really the way to security if we kill so many Palestinians, creating so much pain and suffering and violence? Is that a way? And we've been having wars here for 80 years. So something hasn't been working. Something's utterly failed. So maybe there's another way. So I would ask questions rather than give statements. And a lot of letting go of results, no expectations. The wisdom mind has compassion instead of expectations. No expectations, no sense that because I do this, I'm expecting something. Because I go on the demonstration, I'm expecting the government to collapse. No way. Compassion is instead of trying to control or expect something to happen. Compassion is just a flow from the heart of saying, I give what I can. I give my qualities, whatever I can and whoever I am. And I will just give myself and let it flow. And that really is the release. And again, like in the peace walks, you get energy from that. You don't exhaust yourself. You receive energy. Compassion is for everybody, including yourself. Compassion has no address. It's everywhere. It just spreads. You just spread your compassionate heart and you go out and do what's needed, whatever, to whoever. And it can be in the Malim 1 minute and making sandwiches for soldiers the next minute. It makes no difference. So compassion is instead of the self measuring, it should happen, I want it to be like this. It's just a flow. So I'm going to finish, but I'd like to finish with something which is just a little bit in the same direction, but a little bit different. You may know I've written a book, and you have a new book, Evan Bina, and it's in Hebrew. And that lesson you can have later on. I'll bring some copies. But it's about action in the world. And it's about really the it's a personal story. It's just a story, really, about how I built my house. stone by stone, but it has all of this in it, the sense of letting go, the sense of no pressure, the sense of what is an intention, the sense of beauty, of being touching the world and being held by stones, and the stones being my teachers, and how, what does that look like? And many things in this book. So it's a kind of Dharma journey. But I just want to quote a little piece, which is really about the sense of letting go of my view of what should happen, of success and failure. There is a Zen story, and this is a piece from the book. There's a Zen story about a young monastic who was who was told by the abbot to build a small house nearby, and he did so. But then the abbot told him it was not good enough, and all the other monks came with hammers and destroyed it. Then the abbot told him, build another one, better one. He did so, and that was also destroyed by all the monks. And this went on building after building, until he had built a huge and beautiful building. This time, he was the one to take the hammer and destroy it. His house, and mine, and yours, our constructions, mivnim, sankara, mivnim, are also our prisons. To the extent that they are needed and owned, a building or a thought collapses the vast mystery into something known, defined, limited, with walls. The mind does that. The mind is that. The mind constructs things and becomes them. It has no way out. Unless we take a hammer and break the walls. But hammers are also constructions. Awareness deconstructs things more gently. It crumbles the belief in their solid, independent existence and replaces them by something much more beautiful. This, the one I built now, my lovely house with its apparent solid permanent rocks is actually made of light, shimmering and dancing. It is made of awareness. It has no foundations, no ground to stand on, and no limits. And in that way, it's a temple. So we had built each other, and now we deconstruct each other. A great thing had happened, but also nothing has happened, and nothing was done. Every moment we are both being created by the web of conditions and relationships that roll along round and round, generating forms and beings, but in reality creating nothing except appearances in awareness, and dissolving back into where they came from. Every thought and perception wants to exist, but also not to exist, to end itself, to return to stillness, endless stillness. Better in the English, the Hebrew translation, but you get the point. So I think we'll take a moment now, quiet. So Leela will read the Hebrew of the Bodhisattva vow, and I stay with your eyes closed and just feel how it touches you, the mystery in it, the bigness of this vision. Just let it touch you.
הברואים הם רבים מספור. אני נשבעת לשחרר את כולם. התשוקות הן ללא סוף. אני נשבע לשרש אותן. הדרמות הן ללא שיעור. אני נשבעת לרדת לעומקן. דרך הבודה היא חסרת גבולות. אני נשבע להשלימה במלואה.